רובינזון קרוזו של הגליל המערבי. מאת שני ליטמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. הפגישה עם אליק פלמן מתחילה בסיור בשני הדונם שלו, השטח שמספק את כל צורכיו מבחינת מזון ואנרגיה. לסופרמרקט הוא נכנס רק כדי לרכוש סמרטוטי רצפה, קפה ומלח. הבית שלו נראה כמו בית מחשפות מאגדות ושוכן ליד שרידיו של יישוב ביזנטי קדום, על גבעה ביישוב כליל שבגליל המערבי. הוא בנה אותו בעצמו מבוץ, קש, אבני סיכול ועץ, ומתגורר בו מאז 2012. בחלקה שלו ישנן שתי מערות קבורה, גת עתיקה ועוד כמה בורות קבורה מסוטטים באבן, אחד מהם משמש כבור לאגירת מים, ובימי הקיץ מתפקד כשכשוכית. אחרי שרכש את השטח, ששימש קודם כמטע זיתים של משפחה מהכפר אבו סנן הסמוך, הזמין את רשות העתיקות לבדוק אם יוכל לבנות שם. הארכיאולוגים הסבירו לו שאם הוא רוצה הוא יכול לממן חפירת הצלה מכיסו, שלאחריה האתר יחוסה והוא יוכל לבנות מה שירצה. אז הוא החליט פשוט לא לגעת בעתיקות, וחי לצידן בשלום ובשלווה. 10 עצי זית נותרו בחלקה שלו, ומשמשים אותו להכנת שמן, שמספיק לו לשנה. מאחורי הבית הוא שותל חיטה וקטניות, בשיטה של חקלאות בעל, ללא השקיה. בדרך כלל, גם החיטה שהוא מגדל מספקת את כל צורכיו לשנה. פלמן יודע בדיוק מתמטי מהי כמות המזון השנתית שהוא צריך, ומנסה מאוד שהגידולים יספקו את הצורך הזה במלואו. על המדף במטבח יש לו 3 צנצנות עם כמויות מדויקות של חיטה, פול ושמן זית, בעזרתן הוא מדגים את מספר הקלוריות הממוצעות שנדרשת לאדם מבוגר ביום. 2,000 קלוריות מחולקות ל-50% פחממות, 30% שומן ו-20% חלבון, לפי המלצת משרד הבריאות. לפי זה הוא יודע להעריך כמה מזון עליו לגדל ולהפיק בשנה. אני רוצה לגדל כמה שפחות, כדי לא להשתלט על יותר מדי טבע, וגם כדי לא לעבוד קשה מדי ללא צורך. השנה אני כנראה אצטרך לקנות עוד חיטה, כי בשנה שעברה היו חזירים שאכלו את היבולים, הוא אומר. מהחיטה הוא מכין בורגול. הוא תוכן חלק מהגרעינים במתחנה חשמלית שיש לו במטבח, אכזרית, אפשר לתחון בה גם טלפונים, הוא מכין מהם קמח שממנו הוא אופה לחם ועוגות וסולת לדייסות. על שטח הגידול של הדגנים מוצבות 2 כברות שמספקות הרבה יותר דבש מכפי שפלמן צריך. בקיץ הוא מגדל גם תירס, ובעונה של פריחת החרדל הוא מכין חרדל ביתי שמספיק לו לכל השנה. לפלמן יש גם גינת ירק, שגם בה הכל נעשה מתוך חישובים מוקפדים מאוד ותוך הימנעות אדוקה מריסוס נגד מזיקים. במקום ריסוס הוא שתל בקצה הגינה צמחי תבלין, שאמורים לפתות את החרקים ולהסיח את דעתם מהירקות. גודלה של ערוגת הירקות הוא כ-120 מטר רבוע, והיא מספקת את כל צריכת הירקות השנתית שלו. כמו רבים שרוצים לנסות לגדל בעצמה מזון, התחלתי מגינת הירק, וזו טעות מאוד גדולה, כי זה צריך להיות הדבר האחרון בסדר העדיפויות. הוא שותל בכל חודש ירקות חדשים בהתאם לעונה, כמובן, חוץ מאשר בחודשי החורף הקשים, ותוך שמירה על מגוון, כי זה חשוב לדבריו לעמידות של הגן. את הירקות אני כותב 2-3 בשבוע, לא יותר. גם את מה שמוכן, הוא אומר שעדיף להשאיר באדמה. לקולורבי יותר טוב להיות פה מאשר במקרר בבית. ואם באים מזיקים? יש קצת קנימות, אבל מה אכפת לי שבעלה של הקולורבי יש קנימות? אני לא אוכל את העלה. אם אתה רואה קולורבי בלי פגמים, זה מפני שריססו אותו במלא חומרי הדברה. כאן, זה קולורבי שבחיים שלו לא ראה ריסוס. לצד גינת הירק משוטטות בתוך שטח מגודר רחב ידיים, 4 מטילות ו2 תרנגולים. במשך כמה חודשים בשנה, הן מניבות בין ביצה ל4 ביצים ביום. וכשלא, אז לא. פלמן מדגיש שהוא לא עושה עליהן שום מניפולציות שמקובלות בלולים תעשייתיים כדי לגרום להן להטיל. יש בלול היגיון מבחינת המשק, כי לכל גידול פה יש הרבה חלקים. שורש, עלים, זרעים, פירות. אבל בני אדם אוכלים מכל צמח רק חלק אחד, והשאר הולך לפח או לקומפוסט. כשיש תרנגולות, הן אוכלות את כל חלקי הצמח ונותנות ביצים. ככה שמבחינתי אני אוכל גם את העלים של הקולורבי רק בצורת ביצה. בנוסף, מה שיוצא לתרנגולות מהגוף חוזר בסופו של דבר לגינה בצורת דשן מרוכז. גם מה שיוצא לבני האדם מהגוף חוזר כאן בצורת דשן. בפינה המרוחקת של החלקה עומדת ערימת קומפוסט גדולה שמחליפה את מערכת הביוב שאין כאן. הערימה מתחמצנת באוויר הפתוח במשך שנתיים בערך, ואז פלמן מפזר אותה סביב עצי הזית. פלמן אומר שזה משפר מאוד את הכמויות של הזיתים, וגם מתגאה בכך שהוא לא מייצר ביוב. ביוב הוא אחת הצרות הגדולות בארץ. אני לא מייצר ביוב ולא משתמש במים שאפשר היה לשתות לצורך הסעת הביוב ממקום למקום. עם כל האהבה לטבע ולאוכל, זה רק חלק מהסיפור של פלמן, שמגדיר את עצמו עיקר ומרצה לפילוסופיה. הספר שהוציא לאור לאחרונה בהוצאת אסיה, ספר דרך, כורך יחד את אורח החיים המיוחד שגיבש לעצמו במשך שנים של לימוד והתכווננות, עם מחשבה מקיפה יותר על סלילת נתיבים חדשים ועצמאיים בחיים. הוא אמנם כותב על פשטות כחלק מחיים נכונים יותר מבחינה אקולוגית וחברתית, אבל שום דבר לא באמת פשוט בדרך שבה בחר. ניסיון לחיים אוטרקיים ככל שניתן, במובן החומרי וגם הנפשי. הקריאה בספר מלווה בבחינה עצמית מדוקדקת והבנה כמה רחוק הלכנו מהחיים שמתחשבים בטבע ובאדם, וההשוואה לאורך החיים הממוצע של עירונית בורגנית מביאה בהכרח לתחושת אשמה מסוימת. פלמן קצת נבהל כשאני אומרת את זה. הספר הזה מבטא את המחשבות שהביאו אותי לעשות את כל זה. אני לא רוצה לגרום לאנשים להרגיש אשמים, אבל כתבתי את הדברים לפני שהצלחתי לעשות אותם, וכנראה אז בעצמי הרגשתי אשם. ביטאתי תחושת אשמה מסוימת, ואז הצלחתי להבנתי לצאת מהמלכות שהייתי בו ולעשות מהלך. הספר הוא שריד למה שהיה פעם. אף פעם לא ישבתי לכתוב ספר, הוא פשוט נכתב. כתבתי דברים שאמרתי לעצמי. הבנת פה משהו מאוד חשוב, תכתוב אותו שלא תשכח. שילוב של טיפשות ואומץ. שום דבר בביוגרפיה של פלמן לא הכינה אותו לאורך החיים הזה. הוא נולד לפני 51 שנים בקישינב שבמולדובה. כשהיה בן שנתיים היגר עם הוריו ואחותו הבכורה לישראל. הוריו המהנדסים מצאו עבודה בדרום, והמשפחה התיישבה תחילה בערד ואחר כך בבאר שבע. כשהיה בן 16 עברו למיתר. כשהיה נער, פלמן רצה להיות שחקן. בגיל 13 גילם ילד במחזה של הנריק איבסן עמודי החברה בתיאטרון באר שבע. בהמשך גילם את דמותו של ג'ינג'י בסרט אלכס חולה אהבה. שנים אחרי עוד זיהו אותו ברחוב. אחרי השירות הצבאי נסע פלמן ברחבי העולם. הוא הסתובב בהודו, בגרמניה, ביפן ובהולנד, לעתים נשאר כמה שבועות במקום אחד וקרא המון. זו הייתה חירות מושלמת. חיים בזול, בלי אילוצים. חלק מההתגבשות הרעיונית קרתה אז. פתאום גיליתי גם שיש תחום כזה, פילוסופיה. מאוד הושפעתי מהספר זן ואומנות החזקת האופנוע, ומחיים ביער של תורו. אמרתי, הנה, כזה בדיוק אני רוצה. התחיל להתגבש העניין של הרובינזון קרוזו הזה, הכמיהה הגדולה להסתדר לבד, אי תלות. בהמשך נרשם ללימודי פילוסופיה באוניברסיטה העברית. תוך כדי הלימודים לתואר, עבד בקיבוץ רמת רחל ובכל חופשה התנדב בחוות במקומות שונים בעולם, שבהן התנסה בבנייה וקצת בחקלאות. אחרי שסיים את התואר השני, חבר לקבוצה שרצתה להקים יישוב אקולוגי. נפגשנו בין היתר עם תנועת אור, שהפכה להיות הגוף שמקים יישובים מטעם המדינה, אבל זה הריח לא טוב. הם נתנו לנו כמה אופציות, אבל זה תמיד היה מקומות מוזרים. מול איזה כפר בשטחים, או על אדמות של כפר ערבי, זה אף פעם לא מה שהקבוצה רוצה, אלא מה שהמדינה רוצה. כשפלמן התקבל ללימודי דוקטורט בפילוסופיה באוניברסיטת לונדון, הוא החליט לנסוע ונטש את רעיון היישוב האקולוגי. הגרעין שאליו השתייך הפך בהמשך לקהילה האקולוגית בחוקוק. בדיעבד, אני שמח שלא הייתי חלק מהמהלך הזה, כי אני רואה מניעה וזה לא בכיוונים שאני רציתי. למה לא? כי זה הפך ליישוב משפחות. אני רואה את זה כל הזמן. אנשים צעירים עם אידיאולוגיה שנולדים להם ילדים, מתחילים לעשות מה שכולם עושים. כל האנרגיה מתמקדת בשאלה איך נכון לחנך. בואו נעשה חינוך כזה או חינוך אחר. כל הנושאים האחרים מתעדים. זה כמו שיש לה חיית מחמד ואז נולדת ילדה, ופתאום החיה נראית כמו שטיח, כי האנרגיה הולכת למקום אחר. גם נסיעה לדוקטורט בלונדון זה לא בדיוק הגשמת חלום אקולוגי. תמיד היה לי ברור שכל העניין של הבית שאבנה בעצמי והגידולים שאגדל, זה חייב להיות המצע. זה לא יכול להיות הדבר שבשבילו אתה חי. על גבי המצע הזה אתה אמור לעשות דברים. אם בסוף אתה קם בבוקר ומשתעבד לקרקע, וזה מה שהספקת לעשות כל היום, אלה חיים מאוד מצומצמים. זו לא נראתה לי סתירה במובן העמוק, לצאת לרגע מהמסלול הזה כדי לעשות דוקטורט. הוא שהה באנגליה 5 שנים, ובסוף הדוקטורט היה לו ברור שהוא חוזר. הבנתי שמה שאני רוצה זה לחזור לארץ ולהקים חוות בודדים. אבל מהר מאוד הוא גילה שזה לא כל כך פשוט. לפני 10 שנים היו בארץ 100 חוות בודדים בלבד, ולפי החוק אסור היה לגור בהן. מי שיש לו חווה כזאת חותם מול מנהל מקרקעי ישראל על פרויקט תיירותי חקלאי. אתה חוכר אדמה מהמדינה, מקים פרויקט של חקלאות משולבת עם תיירות, ובסוף היום הולך משם הביתה. זה לא פורמט מגורים מוכר רשמית בישראל. אתה לא יכול להגיד, אני בוחר בחוות בודדים. בשביל זה אתה צריך להיות מאיר הר ציון, או אריק שרון, או קושי רימון. זה דבר שכאילו לא קיים באמת. פלמן הבין שאם יתעקש מאוד יצליח להגיע לזה, אבל זה ייקח 10 שנים, והוא כבר היה בן 40 ולא רצה לחכות. וכך הגיע לכליל, ולראשונה בחייו עבר לגור בכפר. לדבריו, בעיר הוא לא היה מצליח לחיות חיים אתיים. זה דורש יותר מדי ידע. פה אני רואה הכל לנגד העיניים, את כל המעגל. אני רואה מה קורה עם כלי נשבר, מה קורה עם ההשפעה, עם הביוב, עם המים. אחרת נורא מסובך להבין. ברגע שאתה מפשט ומקטין וסוגר מעגלים, זה בשליטתך. פה המים יורדים מהגשם לתוך הבור, ומשם אני משתמש בהם להשקיה. גם המים שבהם אני רוחץ כלים ומתקלח עוברים להשקיה, כי אני משתמש בסבון שאני מכין בעצמי מאפר של עצי זית ומשמן זית, ובלי כימיקלים שמזיקים לאדמה ולצמחים. כשחשב על כיוון חוות הבודדים רצה ללמוד איך מגדלים אוכל. הוא עבד במשך שנה כפועל במשק הגידולים האורגניים בן צבי בכפר יהושע. חשבתי שאני צריך שנה כדי לראות את כל העונות ואת המהלך של החקלאות. ואז שמעתי שפה בכליל מחפשים מישהו שיקח על עצמו את הטיפול בגן הירק. יש פה גינה אורגנית גדולה של 4 דונם. אז באתי. לקחתי את הגינה הזאת, גרתי באוהל לידה, זה היה שילוב של טיפשות ואומץ. ככה למדתי לגדל ירקות. זה נתן לי בסיס נורא טוב לעולם הצומח. הבנתי איך צמח עובד. כשחשב באנגליה על הרצון לגדל לעצמו את כל מזונו, הניח שבארץ יהיה לו ממי ללמוד. חשבתי שבטח יש 200 כאלה בישראל שמגדלים את האוכל שלהם, ומתוכם אבחר ממי אני רוצה ללמוד. אבל אז הבנתי שבמדינת ישראל אין אף אחד שמגדל לעצמו את האוכל. יש כאלה עם גינת ירק, ואחרים שיש להם כמה תרנגולות בחצר ואולי עצי זית, אבל אין מישהו שמגדל את הכל. חשבתי שאולי בשטחים אני אמצא, אולי בכפרים הערביים, ועברתי, ואין. הייתי צריך לתפור את הדבר הזה לבד. איך זה יכול להיות? בשטחים יש משפחות ערביות שאורך החיים שלהן מזכיר את זה. מטע זיתי משפחתי, כרם קטן, גינת ירקות, אבל הם לא מגדלים בשיטה אורגנית, אלא משתמשים בכימיקלים להדברה ובמי ביוב להשקיה. אפילו הדרוזים כבר לא מגדלים בעצמם את החיטה שלהם, אם כי הם קונים חיטה בזמן הקציר לכל השנה, ומהרגע הזה עושים הכל לבד. תוכנים את הקמח, שמים במקפיא או בכל מיני יחסונים עם כימיקלים נוראיים, ומזה מכינים את כל מוצרי החיטה שלהם במשך השנה. אז אתה החקלאי הכי ידען בארץ? אני החקלאי הכי ידען באיך לגדל לעצמך את האוכל שלך. עד כמה שידוע לי, אין כיום מישהו אחר שעושה את זה. אם זה לא עובד, אין לי מה לאכול. ברור שאני תמיד יכול ללכת לקנות אוכל, אבל בראש שלי, אין. כי מאוד מבאס אותי לקנות אוכל, זו חוויה קשה. חוויה של כישלון. טרמיטים בקירות. אחרי 4 שנים בגינת הירק החליט פלמן להשתקע ורכש 2 דונם שעליהם החל מיד לשתול ואז גם לבנות בית. בהתחלה חיפשתי מישהו שיבנה לי, אבל הסכומים והשיטות שהציעו לי לא התאימו לי. אמרתי, אני אעשה איך שאני מבין, בכסף שיש לי. זה לא מזיק שיש אח ארכיטקט. אחיו הצעיר של פלמן, ברק פלמן, הוא ארכיטקט ומרצה בבצלאל. שין למד. והורים הנדסאים. אבא שלי עשה לי את כל החשמל בבית, את הצנרת אמא שלי תכננה כי זה המקצוע שלה. הבית נבנה בשיטות שחלקן שאולות ממסורות סביבתיות וחלקן מומצאות לגמרי. העיקרון היה שימוש אך ורק בחומרים מהאזור, מתקלים וטבעיים. את האויב הגדול, בטון, הס מלהזכיר. קירות הבית עשויים בוץ מעורבב בקש קצוץ, את הבידוד בתוך הקירות יצר בעזרת צמר כבשים. מבחוץ, מכוסה הבקתה בקורות עץ ברוש מהאזור, והציפוי הפנימי של הקירות נעשה מדייסת קורנפלור. בבית אין כמובן מזגן, ובספר שלו פלמן מסביר את שיטת הבנייה שפיתח כדי לשמור על קריאות בתוך הבית גם בימים החמים של אוגוסט. גם פנים הבית עשוי מחומרים טבעיים או ממוחזרים. מדפי עץ, ריטי עץ יד שנייה, תנור עצים בנוי מבוץ, מעורבב בזבל סוסים. הטבע לא מפסיק לרחוש גם בתוך הבית, אבל את פלמן זה לא מרתיע. לא הקרבים מאחורי התנור, לא התולעים בקליפות העץ של המדפים, ולא הטרמיטים בקירות. יש הרבה דברים שהוא עדיין כן נאלץ לצרוך מן החוץ. בגדים, נעליים, טלפון סלולרי, מחשב, ספרים, תמונות, צנרות מים וחשמל, גדרות, זכוכיות, מכונית. אני גר ביישוב מבודד שעובר באוטובוס פעם או פעמיים ביום. אני אותר כי רק חלקית. יש דברים שאני נזקק לשירותים של המערכת, ולכן אני צריך לספק בתמורה. לעבוד למחייתי, להכניס מזכורת. פלמן לא מגדיר עצמו כטבעוני, למרות שבעיניו זה המפתח העיקרי לחיים צודקים יותר מבחינה אקולוגית. אני אוכל פעם בשבוע ביצה שהטילה תרנגולת שהבית שלה יותר גדול משלי, אבל אני גם אוכל אצל אנשים אחרים את מה שהם מגישים, גם גבינות ובשר. ההבדל בין מי שאוכל שלוש פעמים ביום בשר כמו בריטי ממוצע לאחד שאוכל פעם בחודש בשר, הוא הרבה יותר דרמטי מאשר ההבדל בין ההוא שאוכל פעם בחודש בשר לזה שלא אוכל בכלל בשר. אבל לשני אלה אנחנו קוראים לא טבעוניים, ולהוא טבעוני. זה לא אינדיקציה לכלום. יותר נכון לשאול כמה טבעוני אתה. אני מלמד בשנקר ובטכניון קורס שנקרא אקו-פילוסופיה, והדבר הראשון שאני אומר לסטודנטים זה שאף אחד לא משתף בתזונה שלו. כל אחד יחליט מה נכון לו. לא אמורים להתגונן או להסביר. מאז שעבר לנחלה שלו, החלו לפקוד אותו עולים לרגל. עד שהתנועה הפכה אינטנסיבית מדי. בהתחלה, כל מי שרצה לבוא, אמרתי בשמחה. ובאיזשהו שלב, הבנתי שזה בזבוז זמן לספק בידור לאנשים שבאים לצימרים בכליל ומחפשים אטרקציות. אבל אם יש קבוצות שמתעניינות באמת ומתקבצות סביב עניין מסוים, אז אני מסכים. הרבה פעמים זה קורסים מקצועיים של אנשים שלומדים בנייה אקולוגית, או חקלאות אורגנית, או חיים אלטרנטיביים. זה משמח אותי כי אלה אנשים סקרנים באמת, וזה משמש אותם והם תומכים. הספר נע בין המחשבות שלך על החיים בכלל, לבין הסיפורים שמסיימים כל פרק ועוסקים בבנייה ובמזון. די ברור שאתה מציע מודל מסוים. היית רוצה שאנשים ייקחו את זה וינסו להתקרב לאופציה הזאת? לא. אני לא אוהב שמזמינים אותי לעשות שבת, ואני לא מזמין אנשים לעשות שבת. הספר מיועד לאנשים שחיפשו שמישהו ינסח עבורם דברים שהם הרגישו ממילא, ועכשיו הם יכולים להבין שזה אפשרי. אם אני הייתי קורא את הדבר הזה לפני אי אלו שנים, זה היה מקל עליי מאוד. זה גם מתאים לאנשים שבחרו את דרכם וטוב להם איפה שהם, אבל הם מספיק סקרנים להתעניין במה עושים אחרים, שלא חיים כמוהם. פלמן אומר שהספר מבקש לזקק השלכות שליליות של החיים המודרניים על חוויית החיים האישית, ועל התחושה שמעצבת את היומיום של בני האדם, ועל בני האדם האחרים שנסתרים מעינינו. מה שאני עושה פה משפיע על אנשים אחרים, ולאו דווקא לחיוב. תנאי העבודה של מי שייצר את החולצה הזאת היו איומים. אם אצרף את כל דקות העבודה שהוקדשו לי, יצא שכדי שאוכל לחיות יום שלם בעיר, חמישה אנשים יעבדו בשבילי מבוקר ועד ערב, רובם בתנאים נוראים. אתה צריך לשאול אם אתה רוצה או לא רוצה לקחת בזה חלק. אבל הרי לא כל אחד באמת יכול לייצר הכל לעצמו, אז המודל ההגיוני יותר הוא קהילה. באיזה קנה מידה יכולה לעבוד קהילה אוטרקית כזאת? לא יודע, צריך לבדוק. מה שאני אומר זה שקודם כל נהיה מודעים להשלכות של איך אנחנו חיים היום. זה סבל של הרבה מאוד בני אדם שמחזיק את כל העסק הזה, וגם נזקים סביבתיים מטורפים, לא רק בתחום ההתחוממות הגלובלית. כרגע הנושא הסביבתי הוא שיא האופנה, אבל תוך כמה שנים אולי זה בכלל יעבור לסיפור החברתי. לדברי פלמן, אפשר להתחיל לגדל חיטה בחצר ואפשר לוותר על האוטו, אבל כדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית של בני האדם, הדבר היעיל ביותר הוא לא ללדת ילדים. זה החיסכון האולטימטיבי. מכיוון שלא, ולבת זוגו נעמה אביטל אין ילדים, במובן הזה הוא מנצח גם את מי שרק הולכים ברגל, או לא ישלחו ידם לקמומבר. כמה שלא תפחיתי את הצריכה שלך, זה לא כמו בן אדם חדש שלם. ברגע שילדתי עוד בן אדם, זה עוד 9 טון בשנה של CO2. אין דרך לחסוך יותר מאשר פשוט לא להביא ילדים. אז אנשים אמורים להפסיק ללדת לגמרי? היום אנחנו במצב חירום. כל 10 שנים נוספים מיליארד איש. כדור הארץ בצורת החיים הנוכחית שלנו יכול להחזיק 4.5 מיליארד איש מתוך 9 מיליארד שאנחנו. לכן אנחנו צריכים להתחיל להפחית. כשנגיע ל4.5 מיליארד, אפשר יהיה לחזור ללדת 2 ילדים על כל 2 הורים. קחי 2 משפחות. אחת משפחה עם 5 ילדים, הכי אקולוגית בעולם, הם מחזרים הכל, טבעונים, קונים רק יד שנייה, והזוג השני לא מעניין אותם סביבה, רק תן להם טיסות לחול, אוכלים רק מחד פעמי, עושים שופינג כל היום. ההשפעה הסביבתית של המשפחה האקולוגית עם 5 ילדים, הרבה יותר גרועה מהמשפחה עם 2 ילדים שלא אכפת לה מהסביבה. פלמן מדגיש שלא משום כך בחר שלא להביא ילדים. זה לחלוטין עניין של בחירה אישית. כמו שאמרתי, חיי משפחה מעולם לא קסמו לי במובן הסטנדרטי. היום אני גם מבין את התרומה הסביבתית האדירה של זה. אוקיי, ומי שבכל זאת יש לה ילדים, איך יכולה לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית? הדבר הראשון הוא לצמצם ככל האפשר את שיתוף הפעולה עם המערכת. את תלויה במערכת, אבל אם תצרכי פחות ותעבדי פחות ותרוויחי פחות, גם תשרתי פחות את הדבר הזה. אז אם קודם היית מחוברת 100% ועכשיו רק 30%, אז חסכת 70%. השלב השני הוא מתוך מה שכן השארת. נסי לייצר חלק מהדברים לבד. במקרה שלי, בחרתי בבית, באוכל ובאנרגיה. בתשובה לשאלה איך לפתור, אני הרבה יותר צנוע. שכל אחד יבחר מה לעשות ואיך לעשות. יש הרבה אנשים שמסתובבים עם החלום הזה או דומה לו, וכולם אומרים להם, אין סיכוי. חבל לבזבז חיים ואנרגיה על פרויקט שנועד לכישלון. אתה לא תדע איך לגדל, לא תצליח. הפחדות מבוקר עד לילה. כי זה לא בתלם. ואני אומר, אם בחרתם בדרך שלי, אז היא עובדת. אבל לא ללכת בתלם, זה סופר קשה ומאתגר. איך התגברת על ההפחדות? צריך לדעת להתמודד עם זה. להסתכל בפרופורציות הנכונות ולדעת מאיפה לשאוב את הביטחון. לי לא היה ממי ללמוד. אחד הדברים שחיזקו אותי היה למשל הסיפור של המיזוג. אנשים אמרו, אי אפשר לחיות בלי מיזוג. אבל 200,000 שנה אנשים חיו בלי מזגן גם פה במזרח התיכון, והם כנראה לא סבלו מבוקר עד ערב. או למשל, אמרו לי שאני חייב למרוח את העץ בבית בחומר נגד תולעים. אם לא תמרח, העץ ייהרס. אבל באירופה ראיתי מצבות מעץ, צלבי עץ, שכתוב עליהם 1860 ונראות סבבה. כלומר, הדברים פתירים. ומה שהכי מצחיק זה שאנשים שהכי לא מאמינים זה דווקא המבוגרים שהכירו חיים אחרים. אמא של בת הזוג שלי, שהיא בת 80, לא הבינה איך אני יכול לחיות בלי טלוויזיה. משהו בתלם הוא כל כך חזק שזה כבר נהיה הסטנדרט וקשה לדמיין משהו אחר. קשה לנגן מנגינה שהיא לא שירת המקלה. גם החיים הזוגים של פלמן ואביטל נעים בתלם משלהם. הם זוג כבר 23 שנה, אבל רוב הזמן מתגוררים בבתים נפרדים. אביטל, מנכ"לית חברת התוכן סאפיינשיפ של יובל נוח הררי, גרה בגבעתיים עם טלוויזיה ומזגן, אבל היא טבעונית קיצונית. אני לא מגיע לדרגה הזאת. היא לא נוגעת בכינוח ששמו בו חצי ביצה. איפה אתה עומד בסוגיית החיסונים? התחסנתי כל כך מהר שבכלל לא ישבתי לחשוב על זה. נעמה אמרה לי שחייבים לנסוע, ובשביל לנסוע חייבים להתחסן. אז הרמתי איתה. אחר כך שמעתי כמה הרצאות של מדענים מהטכניון על איך החיסון הזה עובד, והשתכנעתי שזה פטנט טוב. ביחס לדברים אחרים שאנחנו דוחפים לגוף שלנו, נראה לי שרמת הסיכון כאן נמוכה. פילוסופיה ושירה. עבור מי שבכל זאת שואף להיכנס לתלם דומה לשלו, לפלמן יש בשורות לא כל כך טובות. הרגולציה במדינת ישראל לא באמת מאפשרת את זה. אם את אומרת חצי דונם בהרחבה לא מספיק לי בשביל לגדל לעצמי את המזון, אני צריכה עוד חצי, יגידו לך לא. המדרגה הבאה שלנו זה 80 דונם בערבה, או 40 דונם בנגב, או 25 דונם בשרון. זה מה שיש. אין קובייה כזאת של שני דונם למשק העצמי. כמעט כל מה שנעשה פה בבית הוא לא חוקי מבחינת המערכות בארץ, ממשיך פלמן. בישראל אין היום תקן לשירותי קומפוסט. אסור שהמים ילכו מהכיור ישר לעץ התאנה, כי מים לא נקיים צריכים ללכת לביוב. אסור לאסוף מים מהגג, אסור לאגור מי גשם. להיות חלק מהשיטה זה אומר שאסור לך לחיות נכון יותר. השיטה לא מאפשרת את זה מבחינה חוקית. אומרים לך, אתה חייב להזיק לסביבה. בלי לשרוף גזי חממה, אנחנו לא מסכימים שיהיה לך חשמל. נראה אותך מאשרת בית בישראל בלי יסודות בטון. אתה מדבר בספר הרבה על הצמצום, ולא רק במובן החומרי, אלא צמצום עיסוקים, פשטות, וגם יש תחושה שהטכנולוגיה בעיניך היא מוגזמת ומיותרת. היא ברעים. בדיוק, אבל הסקרנות האנושית היא חלק מזה. גם שכלול טכנולוגיות הבנייה והכימיקלים זה חלק מהתפתחות מדעית וטכנולוגית. הייתי שמח לעולם שהמדע בו סופר מפותח ואנשים יושבים כל היום וחוקרים ומבינים את עולם הטבע בלי להתערב בו כל הזמן, בלי לדחוף ידיים. ואם כבר התערבות, אז כדי לתקן את מה שקלקלת ולא להוסיף קלקולים. החיים האידיאליים כמו שאני רואה אותם זה לדאוג חומרית לדברים הכי בסיסיים של החיים, כמו המזון, ואת שאר הזמן להקדיש לפילוסופיה ולשירה. כל הסלקום בזק הזה, הטכנולוגיה, כל השטויות והבלגן שמילאנו בו את הזמן, זה מיותר. נסה לענות בכנות גמורה. אתה מרגיש אדם טוב יותר מאחרים? יכול להיות שיש אנשים שחיים נכון יותר והם צודקים ממני, מכל בחינה. אבל ביחס לממוצע בין האנשים שאני מכיר, אז במדדים שלי אני מקבל ציון גבוה. אבל זה לא מפתיע, כי בזה הושקעה כל האנרגיה שלי במשך הרבה שנים. אני מצפה מממשיכי דרכנו שיקחו את זה הלאה, שיעשו גם את הבגדים בעצמם, שיפתרו את עניין התחבורה בצורה יותר מוצלחת. יש עוד הרבה לאן להתקדם. רובינזון קרוזו של הגליל המערבי, מאת שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.